ספר דברים, משה רבינו כותב במשך 37 ימים, מראש חודש שבט עד זין באדר. אויל והספר הזה נכתב בתקופה כל כך קצרה, דורשים חזל, מלמדים אותנו חזל, שדורשים סמוכים. זאת אומרת, כל מצווה אפשר למצוא קשר בינה לבין המצווה שכתובה קודם והמצווה שכתובה אחר כך. כי בתקופה כל כך קצרה שמשה רבינו כותב את ספר דברים, כפי שהתורה אומרת בתחילת הספר, אז הוא כיוון שזו המצווה תהיה ליד המצווה האחרת וכך הלאה. בשאר הספרים, שהכל נכתב במשך 40 שנה, מחלוקת אם דורשים סמוכים או לא. דבר נוסף, מאוד מעניין, בשבוע שעבר, בפרשת שופטים, התורה עסקה במצוות שקשורות לכלל, לציבור. למשל, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מינוי מלך, ועוד מצוות נוספות שקשורות לכלל ישראל. בפרשה שלנו, פרשת כי תצא, התורה עוסקת במצבים ומצוות שקשורים ליחיד. יוצאים למלחמה, כי תצא למלחמה לבך, ודאי שלא אחד יוצא, עם שלם יוצא למלחמה, אבל הסוגיה שהתורה דנה בה, זה במצבים שונים שקרו לכל יחיד ויחיד. וככה במשך כל הפרשה אפשר לראות כמה חשוב היחיד לא פחות מהציבור. והנה בפרשה שלנו, בין המצוות, בקטע הראשון, אנחנו מוצאים את המצווה לא תראה את שור אחיך או את ציו נידחים והתעלמת מהם, אשב תשיבם לאחיך. השבת עבדה. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשיבות לו, וכן תעשה לחמורו, כן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. המצווה הזאת של השבת עבדה כותב עליה רבינו בחיי בקטע השני, אשב תשיבם לאחיך, תצווה התורה שנהיה זהירים בהשבת אבדה לבעלים, ומכפל ההשבה, אשב תשיבם, לשון כפולה, דרשו חז"ל אפילו 100 פעמים. וכי זה מדרכי החסד והרחמים ללמד שכולנו עם אחד ראויים שיהיה לנו אב אחד, ושירצה כל אחד בתועלת חברו ושיחמול על ממונו. פירוש הדבר, כשאדם מאבד משהו, את המפתח של הבית, של האוטו, את הרישיון נהיגה, לא משנה מה, זה יוצר לחץ. איפה זה? מה יהיה? בלי זה? מישהו? מה יקרה? איך אפשר להסתדר? באה התורה ואומרת, נכון, זה קצת לחץ. אבל ברגע שכל אחד מאיתנו יודע שאם מישהו ימצא את האבדה, הוא ישתדל מאוד להחזיר אותה, זה מוריד את הפרשר, את הלחץ מהאדם שאיבד את מה שהוא איבד. זאת אומרת, למרות שהאדם איבד משהו, מגדיל, הוא איבד, אז מה? זה בעיה שלו. לא. אנחנו דואגים לכל יחיד. לעזור ליחיד. למה? שירצה כל אחד בתועלת חברו ושיחמול על ממונו. כותב על זה ספר החינוך בקטע השלישי עוד משפט מאוד חשוב בפסקה השנייה, שורש מצווה זו ידוע כי יש בזה תועלת הכל ויישוב המדינה שהשכחה בכל היא מצויה. שמים לב למה הוא כותב? יש בזה תועלת לכל וישוב המדינה. כשאנחנו דואגים ליחיד, זה לא רק שעזרנו לאדם יחיד. מה עשינו פה? תיקון לכל המדינה. אז מעניין, מצוות השבת אבדה, המיוחד שבה, כל אחד רוצה בתועלת חברו, מתקנים בזה את כל המדינה, את כל הקומיוניטי, את כל השכונה, את כל העיר, להראות שהדאגה ליחיד היא חשובה לא פחות מדאגה לכלל, ולא רק זה, הדאגה ליחיד עוזרת גם למי? לציבור ולכלל. כך מסבירים לנו הראשונים את מצוות השבת אבדה. במצווה הזאת יש דבר מאוד מעניין, מאוד מעניין, לא שמים לב לזה הרבה פעמים, שאין את זה במצוות אחרות. אין את זה. אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היה קיים, עשו דברים כאלה וכאלה. הרבה פעמים בחזל, בתלמוד בבלי, בירושלמי, נאמר, מי שחרב בית המקדש, תקנו לעשות כך וכך. למשל, ניקח דוגמה, בקטע השישי, לרגע אחד. בראשונה, היו מקבלים עדות החודש, כל היום. פעם אחת נשתו העדים מלבוא, ונתקלקלו הלוויים בשיר, חשבו שהיום יום שלישי, ושרו הלוויים שיר של יום שלישי. פתאום הגיעו העדים אחר כך, אז התברר שהם קלקלו בשיר. אז תקנו שלא היו מקבלים אלא עד המנחה. ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה, נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש. עכשיו שימו לב, מי שחרב בית המקדש, כדי לעשות קו, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שהוא מקבלים עדות החודש כל היום. חרב בית המקדש, אין בעיה שהלוויים יקלקלו בשיר, אין בעיה כזאת, אז לכן תקנו שאפשר לקבל את העדים כל היום. יפה. עוד דוגמה. נאמר בקטע השביעי, בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה, במדינה יום אחד. עוד קו, מי שחרב את המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה, כמו שאנחנו נוהגים היום. מעניין. נהגו בזמן המקדש בצורה מסוימת, מי שחרב את המקדש, תקנו אחרת. בסדר? ברור? עכשיו תראו דבר נפלא. נאמר בקטע הרביעי, תנו רבנן, גמרא בבבא מציעא. בראשונה כל מי שמצא אבדה למטה, בצד ימין בקטע הרביעי, בראשונה כל מי שמצא אבדה, היה מכריז עליה שלושה רגלים. שלושה רגלים. ואחר הרגל האחרון, שבעה ימים, שילך שלושה, יחזיר שלושה, יכריז יום אחד, בסדר. עכשיו שימו לב, מי שחרב את המקדש, מה כתוב? שיבנה במהרה בימינו. התקינו שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. הפעם היחידה בכל חז"ל שתקנו תקנה אחר חורבן בית המקדש, כתוב מי שחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. למה זה לא כתוב על הלולב? מי שחרב את המקדש, שיבנה במהרה בימינו, נוטלים לולב שבעה ימים. מי שחרב את המקדש, שיבנה במהרה בימינו, מקבלים את העדים על קידוש החודש כל היום. לא, זה לא כתוב. רק במקום אחד, השבת אבדה. מי שחרב את המקדש, כבר אין את המקום הקבוע בירושלים, שכל אחד היה בא עם האבדה שהוא מצא, והיה משיב את האבדה, כי כולם עולים לרגל, לפחות פעם אחת בשלושה רגלים לפחות, אז ודאי אפשר יהיה לקיים את המצווה, מה התקינו? שמכריזים מאיפה בבית כנסת, בית מדרש. אבל כתוב, מי שחרב את המקדש, שיבנה במהרה בימינו. שאלתנו הראשונה היא, למה זה נאמר, שיבנה במהרה בימינו, על תקנה לאחר חורבן הבית, רק ביחס למצוות השבת אבדה. זוהי שאלה ראשונה. בסדר? ברור? יפה. שאלה שנייה. אנחנו אמרנו שבספר דברים, לכול העלמה דורשים מה? סמוכים. נכון? מה בא אחרי מצוות השבת אבדה בקטע הראשון? פסוק A, אחרי השבת אבדה, לא יהיה כלי גבר על אישה. ולא ילבש גבר, שמלת אישה. כי תורת השם אלוקיך, הכל עושה אלה. שאלתנו השנייה היא, מה הקשר? בין השבת אבדה ללאו שלא ילבש גבר סמלת אישה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. מיד לאחר הלאו הזה, פסוק ו' בקטע הראשון כתוב, כי יקרה, כן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על אפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, וארך את הימים. שילוח הכאן. כי יקרה כאן ציפור לפניך, לשלח את האם ולקחת את הבנים. מצווה מאוד חשובה. מה החשיבות של המצווה הזאת? זה לא קשה לשלח את האם ולקחת את הבנים. מה השכר על המצווה? וארך את הימים. אז היה ראוי שאת המצווה הזאת, התורה כתבה רק פעם אחת, כאן, בספר דברים, פרשת כי תצא. היה מתבקש שהתורה את המצווה הזאת תכתוב איפה? בפרשת יתרו או פרשת משפטים. פרשת קבלת התורה. מקבלים תורה, מקבלים מצוות. מיד שיהיה כתוב, שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארך את הימים. ולמה? כדי ללמד אותנו, כדי לומר לנו, לא לחשב את המצוות. את זה כדאי, זה מצווה גדולה, זה לא נורא, זה מצווה קטנה, זה לא כל כך חשוב, אין לזה שום משמעות, אולי קצת, אולי יותר, לא, הנה, שילוח הקן, אריכות ימים, מצווה קלה מאוד, כיבוד הורים, מצווה קשה, היא כל החיים, גם כן, אריכות ימים, כדי שלא נעשה חשבונות עם המצוות. השאלתנו השלישית, מה ראתה התורה? מה ראתה התורה? לכתוב את מצוות שילוח הקן והשכר על המצווה רק בספר דברים, פרשת כי תצא, והתורה לא הקדימה וכתבה את זה במקום הראוי, בפרשת קבלת התורה, יתרו משפטים. אלה הם השאלות. רק שנבין כמה מצווה קלה, אנחנו לא מבינים מה מצווה אחת יכולה לעשות לאדם. יצא לי לפגוש את בעל המעשה. דבר מדהים, מדהים. חייל, חיילת. היו חברים. והחיילת היה לה רקע דתי. מסורתי, מצוות, בית כנסת, כשרות, שבת, בצורה זו, בצורה אחרת, אבל היה לה חיבור, החבר שלה, החייל. נחמד ביותר, לב זהב, בחור מצוין, אבל לא מחובר לשום מצווה. היא אומרת לו, תשמע, בוא, כמה מצוות, בוא תתעניין. הוא אומר, זה לא בשבילי, לא מחובר לזה. זהו, זה מה שיש. יום אחד היא אומרת לו, תשמע, יש איזה רב מאוד נחמד, אני הרבה פעמים שומעת אותו, מכירה אותו, אכפת לך לבוא, לדבר איתו קצת איתי ביחד. מה, אני אבוא אליו, הוא יגיד לי, זה מותר, זה אסור, כן לעשות, לא לעשות, לא בשבילי. לא בשבילי. תשמע, הוא לא יגיד לך כלום. כלום. רק ידבר איתך. לא יגיד לך מה לעשות, מה לא לעשות, תכיר, בן אדם שווה להכיר אותו. הוא אומר לה, בסדר. הולכים, נפגשים איתו, יושבים שעה ארוכה, מדברים, והוא מאוד מתרשם ממנו. הוא לא אומר לו כלום. הוא לא אומר לו, תעשה את זה, הוא לא אומר לו, אל תעשה את זה. אומר לו, החייל, אתה יודע מה? מאוד נהניתי לדבר איתך. בוא, אני אתן לך צ'לנג', אני אתן לך אתגר. תן לי מצווה, אני מוכן לקיים מצווה אחת, אבל אני לא אשנה את סדר היום שלי בכלום. אם יש לך מצווה כזאת, אני מוכן לעשות. לא רוצה לעשות שום דבר אחר ממה שעשיתי. אם יש מצווה שמסתדרת לך, אני מוכן. אומר לו הרב, אתה יודע מה יש לי? ביקשת, אני אתן לך. אתה חייל, אתה קם בבוקר, לובש את המדים, נכון? לובש נעליים, נעליים צבאיות. אתה יודע איך לובשים נעליים? בוא אני אגיד לך איך. קודם לובשים את רגל נעל ימין, אחר כך את נעל שמאל, קושרים את נעל שמאל ואת נעל ימין. אתה בכל מקרה לובש הרי נעליים. וזה לא משנה. אומר החייל, אתה יודע מה? בסדר. לא אכפת לי. נלבש קודם רגל, נעל ימין, אחר כך נעל שמאל, לקשור את נעל שמאל ונעל ימין. וככה כמה חודשים. יום אחד, במסגרת הצבאית שבה הוא היה, היה איזשהו תרגיל שצריכים להגיע מהר מאוד, צריכים לצאת לאיזשהו מקום, והוא גם ממהר כמו כולם, וכשהוא רץ למקום שכולם צריכים להיות, פתאום אומר לעצמו, רגע, אני הרי היום מרוב מהירות לא שמתי לב, לבשתי קודם את נעל שמאל, אחר כך את נעל. אז הוא חוזר רגע ככה, אינסטינקט לחדר, לאיפה שנמצאים, מוריד את הנעליים, אי אפשר ברחוב, זה הרבה שרוכים, לגלגל אותם, ולובש את נעל ימין, נעל שמאל, כושר, ומגיע באיחור של כמה דקות. שואל אותו המפקד, למה איחרת? הוא אומר, היה לי בעיה עם השרוכים, זה לא הסתדר לי, ואני מצטער. אמר לו, מה זאת אומרת? היית צריך להגיע בזמן. אתה נשאר פה היום, אתה שומר על כל מה ששייך לפלוגה שלנו, המחלקה שלנו, ואתה נשאר עם זה, ואתה לא בא איתן. הרגיש מאוד מצוברח, אבל אין מה לעשות. והם יצאו לפעולה שלהם, ונכנסו להליקופטרים, ואחרי זמן, בדרך בחזרה, שני ההליקופטרים התנגשו אחד בשני. כולם מתו. הוא נשאר חי. והיה עקב תשמעון. מצוות שהאדם דש בעקביו. מה אנחנו מבינים? משנה ככה, משנה אחרת, משנה קדימה, מצווה כזו, מצווה אחרת. אנחנו רואים לפעמים דבר קטן. אפילו לפעמים אנחנו אומרים איזה מילה אחת טובה למישהו. אנחנו אפילו לא מרגישים שעשינו משהו. אמרנו לו רק בוקר טוב, או חייכנו אליו, או אמרנו מה נשמע, וזה גרם לאותו אדם בדיוק באותו זמן, וואו, להתהפך לגמרי. אז אנחנו רואים כמה חשוב גם הדברים הקטנים. אז אם כך, שוב, בחזרה, למה מצוות שילוח הקן, שלח תשלח את האם את הבנים תיקח לך? כמה שניות זה לוקח? מצווה כזאת קלה, למה מחכים איתה עד ספר דברים? ולא מביאים אותה איפה? בפרשת יתרו משפטים, פרשת קבלת התורה. אלה הם השאלות, ודרכם נראה דבר פלאי, פלאי פלאים. אנחנו בחודש אלול, וחז"ל מלמדים אותנו שכל פרשה שקוראים בחודש אלול, יש בה הרבה היבטים שקשורים לנו בהכנה לקראת השנה החדשה, ימי הדין והרחמים שלקראתם אנחנו הולכים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע במצוות השבת אבדה נאמר מי שחרב את המקדש, שיבנה במהרה בימינו, תקנו להכריז בבתי כנסיות ובתי מדרשות, למה המילים שיבנה במהרה בימינו לא נאמר על תקנות אחרות שתקנו אחר חורבן הבית? ב', מה הקשר בין הלאו לא ילבש גבר שמלת אישה למצוות השבת אבדה? ג', למה מצוות שילוח הקן היא מצווה שמופיעה בספר דברים ולא בספר שמות, פרשות קבלת התורה, יתרו משפטים, ללמד אותנו שלכל מצווה, קלה או חמורה, יש שכר גדול, יש חשיבות מרובה, וזה ייתן לנו הרבה יותר כוח ואמביציה ורצון לעשות את כל המצוות, תמיד מה שאפשר. למה זה לא מופיע בשמות, אלא רק בדברים? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. שמים לב, כשהתורה מדברת על השבת אבדה, בקטע הראשון, נאמר, לא תראה את שור אחיך. מדברים על מי? על שור. או את סיו. מדברים על סי. ופסוק אחרי זה, וכן תעשה לחמורו, חמור, וכן תעשה לסמלתו, סמלה, וכן תעשה, כדי לעשות קו, לכל אבדת אחיך. באה הגמרא במסכת בבא מציעא ושואלת, אם כתוב וכן תעשה לכל אבדת אחיך, למה לכתוב שור, חמור, שה, סמלה? הרי אבדת אחיך זה כל אבדה. למה צריך לפרט? מסבירה הגמרא. בקטע השמיני בצד שמאל, מתחיל בגמרא, מהי בכלל כל אלו אמרה ובכלל כל עבדת אחיך? אמרה ו, למה לי בכתב רחמנה, שור, חמור, שא, סמלה, למה? כתוב כל עבדת אחיך. מסבירה הגמרא, בי כתב רחמנה, סמלה, אבה אמינה, אנמי לבעדים דגופה וסימנים דגופה. בגד, יש לו סימן. איזה צבע החולצה, איזה צבע הבגד, איזה מידה, איזה חברה. אז אפשר להשיב השבת עבדה. אבל חמור, בעדים דעוקף וסימנים דעוקף, אימא לא מאדרין עליה. בחמור אין סימן. כל החמורים נראים אותו דבר. הסימן הוא רק במה? בעוקף, שעל החמור. כל אחד יש לו את העוקף שלו, אולי זה לא סימן. בחמור, אומרת הגמרא, כתב רחמנה חמור. אפילו חמור בסימני העוקף, זה גם טוב. שור בסדק כתב רחמנה, למה לי? שור, ואפילו לגיזת זנבו. אדם מצא שור, נמצא אצלו בבית חצי שנה, עד שהוא ימצא את הבעלים. בינתיים הזנב גדל, השערות גדלים. צריך לחתוך את זה. מה עושים עם השיער? לא זורקים לפח. שומרים בקופסה. כשמחשיבים את השור, מחזירים גם את השיער. כי גם עם זה אפשר לעשות משהו. אז יפה, ברור. שא, למה כתוב? אותו דבר עם שא. מצאתי שא, הוא אצלי בבית כבר חצי שנה, בינתיים הצמר גדל, אני צריך לגזוז את הצמר. אני לא יכול לזרוק את זה, אני צריך לשמור על הצמר, ולהחזיר אותו עם השא. אז באה הגמרא ואומרת, רגע, רגע, במה משתמשים יותר? בשיער, הזנב של השור, או בצמר? במה? בצמר. אז אם כתוב שאני צריך להחזיר את השיער של השור, אז ודאי וודאי, כל שכן, אני צריך להחזיר את השיער של השא. אז זה באמת מיותר השא. אפשר ללמוד את זה מהשור. עונה הגמרא, קשיא. לעולם כשהגמרא אומרת קשיא, הראשונים האחרונים מתרצים. במערשה, לא כאן, במסכת מכות, ומתרץ ומסביר למה התורה כתבה שא. נאמר את זה בעל פה, נראה את זה בפנים. אומר המערשה, שא, אין הכוונה לבעל חיים שנקרא שא. שא הכוונה לנו, עם ישראל. נאמר בתהילים, תהיתי כשא עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. תהיתי כשא עובד. יש מצב שיהודי הלך לאיבוד. הוא רחוק. בעל האבדה זה הקדוש ברוך הוא. הוא מחפש את האבדה. הוא לא מתייאש. זה האבדה מתבקשת. אנחנו יכולים לעזור לבעל האבדה, בורא עולם, לקבל בחזרה את האבדה שלו. איך? כי כשרואים את היהודי הרחוק, נבין, הוא רחוק. אבל אפשר להחזיר אותו לבעלים, אפשר לקרב אותו בחזרה, אפשר לתת לו להבין, הדלת פתוחה, בוא תיכנס, נהיה כולנו ביחד. כך מסביר המערשה, שור זה שור, חמור זה חמור, סמלה זה סמלה, שא זה לא בעל חיים, זה יהודי, זה אנחנו, היהודים עם ישראל, הרחוקים, גם אותם אפשר להחזיר, ובכך לעזור לבעל האבדה, שזה מי? הקדוש ברוך הוא. נראה כמה שורות במערשה. נאמר בקטע העשירי, שלוש שורות אחרונות. ועל זה אמר, הנני אומר, תהיתי כשא עובד. רצה לומר כשא העובד, האמור בפרשת אבדה. שלא יצטרך לי בקרא. שהפסוק לכאורה מיותר, למה זה כתוב? אבל הוא רמוז על ישראל. הנקראים שא פזורה, והם המה שא דאבדה שבתורה, שהשם יתברך ברוך הוא, הוא בעליו של אותו השא, ומבקשו להוציא מאבדתו מן הגלות. זאת אומרת, להחזיר את האבלה, את האבדה בחזרה, להחזיר את היהודי הרחוק אליו. ומוסיף פה אור החיים הקדוש, דבר מדהים, והוא כותב בקטע ה-11, בפסקה השנייה, ואם לא קרוב אחיך, בזה העיר, כי הוא מדבר על זמן הגלות האחרון. כי לא קרוב. כדרך שאומר הפסוק, אשורנו ולא קרוב. מצפים לגאולה, ועוברים כמעט 2,000 שנה, ועוד אין גאולה. אז מה זה יכול לגרום? שאדם לא יודע מתי יהיה קץ הפלאות, וזה יסובב הרחקת הלבבות מהאמונה, ונטוי רגל כאשר עינינו רואות בדורות הללו. עם כל זה, יצב השם ואספתו אל תוך ביתך. תביא אותו אל בית המדרש. ולמדהו אורחות חיים, ודרך ישכון אור. לבעל ייתה מני אורח, ולא ימצאו אויבו במחשבות וטענות כוזבות. שימו לב למשפט הבא, כי אור תורה תצילהו. עוד הפעם אני קורא, ולא ימצאו אויבו, היצר הרע, זה הכוונה אויבו, במחשבות ובטענות כוזבות, כי אור תורה תצילהו. וזה יהיה עד שיתרצה השם וידרשהו. זאת אומרת, אומר פה רחיים הקדוש, יבוא אדם ויגיד, אני שבבית המדרש, אני אלמד כל היום. אין ספק שלימוד התורה עם כל המעלות האדירות, תלמוד תורה כנגד כולם, מעלות אדירות. אבל יבוא אדם ויגיד, אני שבבית המדרש. והאור של התורה כבר יביא אותו שנמצא מרחוק. אומר על זה אור החיים הקדוש, זה טענה כוזבת של יצר הרע. פירוש הדבר, אדם נותן מעשר מהכסף. אדם גם צריך לתת מעשר, כמו שאומר משה פיינשטיין באחד התשובות, מהזמן, למישהו שהוא רחוק. היציאה מבית המדרש. איך אני מביא אותו? איך אני גורם לו לטעום מהטעם של יהדות, של תורה, של מצוות, ולאט לאט, פתאום הוא יגיע. מה שהיה נראה לנו רחוק, פתאום הוא יהיה קרוב. זה באה התורה ואומרת לנו. ויותר מזה, אומר המנחת חינוך, דבר מעניין מאוד, אדם טובע בים, בקיץ, שוחים בים, אדם טובע בים. בום, קופצים, מצילים אותו. מה זה, איזה מצווה גדולה, הצלת נפשות. לפעמים כותבים על זה בעיתונים, איזה דבר גדול האדם הזה עשה. אבל כשאדם רחוק מכל יהדות, זה לא רק הצלת הגוף, זה גם הצלת מה? הנפש. זה לא פחות. הנה, נראה בקטע ה-12. נראה לי דחיוב תוכחה חוץ ממעשה זה, עוד התחייב, בלא תעשה, דלא תעמוד על דם רעך, דלא גרע מטובע בנהר, שעובר הלא תעמוד על דם רעך. והשיבתו לרבות עבדת גופו, על אחת כמה וכמה, שאם יכול להצילו מן העבירה, שהוא עבדת נפשו וגופו רחמנא ליצלן, בוודאי חייב להחזירו למוטב ולהצילו. זאת אומרת, זה לא רק איזה רעיון, זה גם הלכה של הצלת נפשות. שלא תעמוד על דם רעך, לא רק אם הוא טובע בים, אלא לא תעמוד על דם רעך גם אם הוא רחוק, ומביאים אותו מעט קרוב. זה לא רק הצלת הגוף, גם הצלת מה? הנפש. ולמה המצווה הזאת כל כך חשובה? למה הדבר הזה, השבת עבדה הזאת, היא כל כך חשובה? כי על ידי זה, אנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא לבנות במהרה, בימינו, את בית המקדש. איפה זה כתוב? נראה מעבר לעמוד. נאמר בפרשת בהר, כי עמוך אחיך ומחר מאחוזתו. הוא בא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחים. שני אחים, אחד מסכן, מחר את הבית. אומרת התורה, שאחד הקרובים יעזור לו לגאול את הבית. כותב על זה אור החיים הקדוש. ואמר הוא מחר מאחוזתו, מי? ירצה על המשכן, משכן העדות, בית המקדש, אשר הוא אחוזתו יתברך, שבו ישרה שכינתו, ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. שנאמר, מזמור אל אסף באו גויים נחלתך, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב להשם, ועל דרך אמרו בקרובי הקדש, הוא יגאל מממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אך כביכול, דכתיב למען אחי ורעי, כזו הוא מצפה שנעזור לו לגאול את הבית, איך? והגאולה תהיה, כדי לעשות קו, בהאיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם? יש מקום ליד השולחן, בואו נהיה ביחד. ומסיים אור החיים הקדוש שתי שורות אחרונות, ובזה יגאל השם ממנקרו, ובזה יגאל השם ממקרו. אז איך הקדוש ברוך הוא גואל את הבית שלו? על ידינו. שמה אנחנו עושים? עוזרים לו לקבל בחזרה את האבדה. הוא מחפש אותה. אבל הוא רוצה שגם אנחנו נעזור לו למצוא אותה. איך כתוב, איך אנחנו אומרים, תמיד בתפילה שאנחנו מתפללים, פונים לבורא עולם, אומרים לו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו. מה אנחנו אומרים לו? אל תתעלם, אל תתעלם מהתחינה שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אבל גם שאנחנו לא נתעלם מהאבדה. איך אומרת התורה? לא תוכל להתעלם. אותו דבר בדיוק. זוכרים את עקדת יצחק? מה אומר יצחק לאבא? אבא, אני רואה הכל. העצים, האש, המאכלת. והיה עשה. איפה עשה? איפה עשה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שגם אתם תגידו, בני בניו של יצחק, אבא, והיה עשה. ונבין, יעשה. נחפש אותו. נעזור לבעל האבדה למצוא אותו. קירבנו את בניין בית המקדש. לכן, רק במצוות השבת אבדה, נאמר בגמרא, מי שחרב את המקדש, שיבנה במהרה בימינו, תקנו להכריז בבתי כנסיות ובתי מדרשות. למה זה לא כתוב על תקנות אחרות אחר חורבן הבית? כי התקנה הזאת היא מקרבת את הבניין במהרה בימינו. כי עשה זה לא הבעל חיים כמו השור והחמור. זה היהודי הרחוק שמביאים אותו קרוב. וששומעים את זה, אומר יהודי, וואו, נעשה משהו. אפילו קצת. אבל יש מצבים שנראה שאי אפשר לעשות כלום. מה זאת אומרת נראה שאי אפשר לעשות כלום? הזכרנו הרבה פעמים, כשיעקב אבינו, המשפחה לוקחת אותו לקבורה בארץ. זוכרים מה אומרת התורה? המצרים חונטים אותו כמה זמן? 70 יום. אחרי 70 יום, צריכים לקחת אותו ישר לארץ ישראל, מערת המכפלה? לא, לא. יוסף לוקח אותו מסביב, דרך עבר הירדן, למה? כי הוא הבין, המצרים ירצו ללוות את יעקב, לעשות לו כבוד. הוא בא למצרים, אין יותר רעב, כבוד ליוסף, עם העצות הטובות שלו. אז אין לו ברירה, הוא לא יכול להגיד לא. אבל יעקב, אבל יוסף לא רוצה שילוו את אבא שלו, גויים, אומות העולם, בתוך ארץ ישראל. אז מה הוא עושה? הוא לוקח אותם מסביב. עולים בעבר הירדן, אחרי שהולכים איזה 10 ימים, יותר, הוא אומר להם, תודה רבה, שכיבדתם את אבא זיכרונו לברכה, כיבדתם גם אותי, עכשיו המנהג שלנו, המשפחה, אנחנו נשארים עם אבא, שבוע שלם, ויעש לאביו אבל 7 ימים, ולכן תודה רבה, תחזרו למצרים, אנחנו נגיע עוד כמה שבועות בחזרה. המצרים אומרים בסדר. או, עכשיו רק המשפחה. רק המשפחה, מה צריך לעשות עם יעקב? מיד, מהר, מהר, להיכנס לארץ ולקבור אותו. לא להלין את המת. לא. בונים אוהל גדול. כל המשפחה. בנים, נכדים, נכדות, כולם יושבים ביחד. שבוע שלם, אבא נמצא באמצע. ארונו של אבא יעקב. למה? שיקברו אותו מיד. ואחר כך יעשו אבל 7 ימים. אתם יודעים למה? המשפחה יושבת שבוע שלם ומנסה לברר דבר אחד. עוד מעט חוזרים למצרים. במצרים יותר כבר לא יהיה החיים הטובים. יתחילו עבודת פרך. כמה שנים היו עבודת הפרך הזאת? 210 שנים. זה דורות, 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 5, 6, 7 דורות. איך דואגים שהדורות הבאים שלא יוכלו לקיים שום מצווה, שום מצווה, כלום? יזכרו מי הסבא שלהם, מי הסבתא, מי הרב סבא ורב סבתא, יעקב, רחל ולאה, יצחק ורבקה, אברהם ושרה. איך? אין שום מצווה, לא יקיימו כלום, איך? ואז מגיעים להחלטה אחרי שביררו את העניין, בלי מצוות, 3 דברים, שלא ישנו את שמם, לשונם ומלבושם. שלפחות בבית, או מתחת לבגד המצרי, יהיה איזה בגד יהודי. שבבית ידברו קצת עברית. שבבית יקראו לו ראובן, שמעון, אברהם, ולא השמות המצרים. וזה מה שהיה. וזה מה ששמר אותנו. באה התורה ואומרת, יבוא זמן בגלויות הבאות, שכבר אי אפשר יהיה לראות שום סממן. אין לו שם עברי בכלל. הוא לא יודע מילה בעברית. וגם הוא לא נראה לבוש עם איזשהו סימן שהוא יהודי. נראה לגמרי אאוט. באה התורה ואומרת, כך זה נראה, אבל זה לא כך במציאות. למה? כאן באה המצווה השלישית, שילוח הקן. מה מיוחד בשילוח הקן? אתם יודעים מה המיוחד? הגמרא אומרת, במסכת ברכות, בקטע 14, כל מי שאומר על כן ציפור הגיעו רחמך, מה הדין? משתיקים אותו. משתיקים אותו. למה? מסבירה הגמרא, פליגי בתרי המורה במערבה, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זיבדה. אחד אמר מפני שמטיל קינה ומעשה בראשית. למה הקדוש ברוך הוא אמר רק לשלח את האם ולקחת את הבנים על ציפור? למה הוא לא אמר את זה על חתולים, על כלבים, על כל בעל חיים אחר? שלח, תשלח את הכלב, את הגורים, תיקח לך. תבלדות, תיקח לך, למה רק על ציפורים? ואחד אמר מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, וואו, הקדוש ברוך הוא מרחם על הציפור, שלא יהיה לה צער. והתורה זה גזרות, זה לא לתת ציונים לקדוש ברוך הוא. באה הגמרא ומספרת את הדבר הבא. ההוא, תלמיד של רבא, נחת כמי די רבא, התפלל לפני התיבה, מסבירים המפרשים, אמר, ריבונו של עולם, אתה חסת על ציפור, אתה חוס ורחם עלינו, תרחם גם עלינו. שמע את זה רבא, אמר, וואו, כמה ידע עיצוב מרבנן, כמה ידע התלמיד הזה לרצות את בורו, לרצות את הקדוש ברוך הוא. לרצות את הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא מיד, רגע, רגע, מה, מה? אסור להגיד דבר כזה. משתיקים אותו. לא נותנים ציונים לקדוש ברוך הוא. אז הגמרא עונה, זה לא לפנינו, שרבא רצה לבדוק אם אביי באמת יענה את התשובה הזאת. אבל יש לנו עכשיו פה עוד הבנה, פילי פלאים. זה לחיים, מדהים. מה מיוחד בציפור? כשהיא שומעת רעש, מה היא עושה מיד? בורחת. אפה. אבל כשהיא דוגרת על הביצה, או על הגוזל, היא לא זזה. אז אני מבין שהיא דוגרת על הגוזל, היא לא זזה, כי היא יצרה פה חיים. והטבע של כל בעלי החיים, זה לא משנה אם זה שור, חמור, ג'ירפה, גמל, כל בעל חיים, אריה, נמר, יצרו גורים, בעלי חיים, יצרו חיים, שומרים על זה. עד שיגדלו הבעלי חיים, וכל אחד יוצא לעולם. ברור. אבל למה שהיא דוגרת על ביצה, היא לא זזה? למה? זה סיכון, ריסק, יתפסו אותה. התשובה היא, כי היא יודעת שבביצה הזאת יש פוטנציאל של חיים. מהביצה הזאת מה יצא? גוזל. אז היא לוקחת את הריסק, את הסיכון. בא אותו תלמיד ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא נותן לך ציונים, אבל מותר לי דבר אחד להגיד לך, נתת לנו מצוות, נכון? מה אתה רוצה שעל ידי המצוות יקרה לנו? יהיה לנו יותר יראת שמיים, נכון? בין היתר? אני רוצה להגיד לך מה אני למדתי משילוח הקן הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה למדתי? אם הציפור, שהיא פחות חכמה ממני, מבינה שבביצה הזאת יש פוטנציאל של חיים, וצריך לשמור על זה, ולהפוך את זה לחיים, אני, שאני יותר חכם מהציפור, מה אני עושה עם הפוטנציאל, הפוטנציאל שלי? מה אני עושה עם זה? גם מאמין בכוח שיש לי, גם מאמין בפוטנציאל שיש לשני, ולא מרים ידיים, ומנסה גם להחזיר את העבדה הזאת שעבודה באיזשהו מקום לבעלים, לבורא עולם. זה אמר אותו תלמיד. זה באה התורה ואומרת לנו. מצוות השבת אבדה, יש הרבה בעלי חיים, שור וחמור, ויש גם סמלה, ויש גם שה. מה זה השה? השה זה לא הבעל חיים, זה אנחנו, עם ישראל. שה פזורה ישראל. פזורים בין העמים. תהיתי כשה עובד בקש עבדך, אומר דוד המלך בתהילים. לעזור לבעל עבדה למצוא את השה. היה עשה ולעזור למצוא אותו. אבל לפעמים יגיד אדם בסדר, אני מבין זה חשוב, אני אעשה. אבל יש כאלה שנראה שאין סיכוי. No way, אין מה לעשות. אל תגיד אין סיכוי. למה אתה אומר שאין סיכוי? כי הוא לא נראה לך בכלל קשור. אין שום סימן, לא בשמו, לא בנשונו, לא במלבושו. לא. יש. יש לו פוטנציאל. תלמד את האדם, תלמד את עצמך להאמין בפוטנציאל. בכוח שיש, ואז אפשר להגיע. ואז אפשר להפוך את הכל. ולכן, תראו דבר מדהים. יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש רעב בארץ, הוא רוצה לרדת למצרים, גור בארץ. אל תדאג, בקטע ה-17. גור בארץ הזאת, אהיה עמך, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כל מה שהבטחתי לאברהם אבינו, הכל יישאר, אומר לו בורא עולם, על הכל, כן, מפורש, עכשיו נשבעתי לאברהם אביך, ועקב אשר שמע אברהם בקולי, אברהם אבינו, יצחק שומע את זה, מה הוא עושה? וישב יצחק בגרר, יצחק נשאר איפה? בגרר, מצוין, קיבל מהקדוש ברוך הוא הבטחה, פילי פליים, ואז מה קורה? שמה נאמר את זה בעל פה מקוצר הזמן, נאמר, בא אבי מלך, אומר לו, לך מפה, מגרש אותו. הוא הולך לשבת בנחל גרר, בנחל גרר, יש ריב בין רועי יצחק לבין רועי אבי מלך, ואז בהמשך הוא חופר עוד באר, הוא עובר משם למקום אחר, חופר באר אחרת, קוראים לה באר רחובות, והוא אומר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. או, ברוך השם, עכשיו כבר אין מחלוקת. אז מה יצחק עכשיו צריך לעשות? להישאר איפה? ברחובות. לא, פסוק הבא בקו המסומן, והיה על משם, באר שבע. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי. וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. מה עושה אברהם? מה עושה יצחק? פסוק אחרי זה, ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם. ויד שם אוהלו ויחירו שם עבדי יצחק באר. מה כתוב כאן? תשמעו דבר שכותב אותו הספורנו מרבותינו הראשונים. אם לא היה כתוב, אי אפשר להגיד את זה. יצחק אומר לעצמו, ריבונו של עולם, כל הזמן אתה מבטיח לי בזכות מי? אבא שלי. לא מגיע לי קצת בזכות עצמי? מי היה על המזבח? אנחנו אומרים בתפילה, ובבן הנעקד ישבית מדנינו. ריבונו של עולם. נו, לא מגיע לי קצת? למה הכל בזכות אבא שלי? אני צריך לבדוק. אני אלך לראות איפה שאבא שלי גר. אולי אני אבין למה זה בזכותו. אני הולך לבאר שבע. הוא מגיע לבאר שבע והייתה אשל. מה זה אשל? מסעדה על חשבון הבית. תברך קודם, תברך אחר כך, תאכל בחינם. מה זה? מה עשה פה אבא שלי? אבא שלי לא נשאר בבית. הוא השתדל להביא את שם השם החוצה. החוצה. יצחק, עד היום, הכל עשה בבית. הכל בבית. ואז מבין יצחק, אני צריך לקרוא בשם השם. מיד אחרי שהוא קרא בשם השם, בא אליו אבי מלך, ואומר לו, ראיתי כי השם בירך אותך, ואתה מצליח, אני רוצה לקרוא איתך ברית, ומאותו רגע, אין בתורה פסוק אחד, שמלמד אותנו שליצחק היה קשה. מאותו רגע, הכל בשמחה, הכל ברגיעה, הכל בברכה. כי מה הוא עשה? יצא החוצה. יעקב אבינו ישתם יושב אוהלים, אומר הספורנו, לא רק אוהלים שלו, באוהלים האלה הוא מילא הרבה אנשים שהוא הביא אותם, להכיר, ללמוד, לדעת את השם. ברגע שיצחק הבין, עם כל המעלה שלו, שזה חלק מהשלמות שלו, הברכה היא ברכה שלמה. פילי פלאים, פילי פלאים, לא יאומן. זה מה שהספורנו מלמד אותנו. אז הנה לנו, כמה נפלא הדבר הזה. ובא בעל הטורים וכותב, כתוב בפרשת משפטים בקטע 22, כי תראה כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה. השב תשיבנו לו. חמורו טועה. אומר בעל הטורי בקטע 23. טועה שלוש פעמים בתנ"ך. חמורו טועה. הנה טועה בשדה. מי? יוסף? אדם טועה מדרך השכל. בקהל רפאים ינוח. יש לפעמים מצב שאדם איבד את השור שלו. איבד את הרכוש. השבת עבדה. צריך להחזיר לו. יש לפעמים שבמקום שאדם לקח את הכביש לתל אביב, הוא נסע לבאר שבע. הוא טועה בדרך. אז מלמדים אותו איך להסתובב ולעזור בחזרה. אבל יש טועה. עוד איזה טועה בקטע 24. אדם טועה מדרך השכל. בקהל רפאים ינוח. זאת אומרת שהוא רחוק כל כך מחיבור לתורה, למצוות, ליהדות. נראה שאין מצב. באה התורה ואומרת לו, אפשר לחבר את כולם. בורא עולם רוצה מאיתנו דבר אחד. איך אפשר להרגיש את זה? שמדי פעם נעמוד על הפתח. נרגיש מה קורה בפנים. נראה מה קורה בחוץ. ונדע לחבר את זה ביחד. אנחנו אומרים לבורא עולם, בנעילה, פתח לנו שער. בעת נעילת שער. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אבל גם אתם, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ואפתח לכם כפתחו של עולם. ליל ראש השנה. ליל יום כיפור, מנה כל הקהילות, אומרים לדוד מזמור לשם הארץ ומלואה, כי הוא על ימים מסעדה, ועל נערות יכול לניה, מה כתוב שם עוד? שאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, השם צבקות הוא מלך הכבוד צלע. בורא עולם אומר, תבנו לי את הפתח, כל השאר אני עושה. זה החיבור, זה המצוות האלה. אז אנחנו מתבוננים בשרשרת המצוות האלה, בפן הזה, יש כמובן פנים נוספים, בכיוון הזה, אז בסייעתא דשמיא, אנחנו באמת מרגישים ומבקשים, תבוא לפניך תפילתנו, אל תתעלם מתחנתנו. כי גם אנחנו לא מתעלמים מסה עובד, אלא משתדלים להחזיר אותו לבעל העבדה, אז מכוח זה נזכה לברכה, לקיבול תפילות, לסייעתא דשמיא, לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ושבורא עולם ימלא תמיד את כל משאלות ליבנו לטובה. ברוך השם.